לכם עובדי דם רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור הקדם על גרמה במלאכת שבת ומלאכת סעידה, ולמדנו בשיעור הקדם יסוד נפלא שבשבת פטורים על גרמה, אלא אם כן זו צורת המלאכה, ואז חייבים גם על גרמה. זה היה היסוד שיצא מהשיעור, כמובן שהשיעור היה 17 דקות ואני רק אומר את זה במשפט, אבל אפשר, אני מקווה שכבר שמעתם. אנחנו ממשיכים הלאה. אז הסברנו מדוע אין פטור גרמה במעשה של שילוח כלבים לצוד, כי זאת צורת הצידה, כן, דרך הציידים, כמו שאומר משנה ברורה, וזה דומה לזורב רוח מסעייתו. עכשיו נבהר פשט דברי הרמב"ם במה שאוסיף בהלכה שהקראנו בשיעור הקודם, שאדם עמד בפני צבי והבהילו עד שהגיע לכלב ותפסו, אז במקרה כזה הוא חייב. מה טיבה, מה העניינה של השתתפות זו, ומדוע היא נצרכת כדי לחייב? והלא בפעולה זו אין שם מלאכה כלל אלא גרמה. הוא כתב המשלח כלבים כדי שיצודו צלבים וענבים ויוצא בין וברך עצבים בני הכלב, היה הוא רודף אחר הצבי או שעמד בפניו והפעילו עד שהגיע הכלב ותפסו, הרי זה תולדות הצד וחייו. אז אדם עמד בפניו, אז מה טיבו של השתתפות האדם? ויש להקדים מה שכתוב בתושי הרמב"ן בשבת קופנון ג' שביאר רמב"ן מאוד מפורסם מדוע החורש אם בהמתו בשבת חייב משום במלאכת עצמו, ואילו המחמר אחר בהמתו הנושאת מסע ברשות הרבים אינו חייב משום מלאכת עצמו, אלא משום לאו דמחמר ושביטת בהמתו. והלא החרישה כמו הוצאה, שתיהן נעשות בכוח הבהמה, ואילו האדם אינו אלא מוליך וגורם. אז למה במחמר זה לא שהוא עשה את זה, אבל בחורש זה כן כאילו שהוא עשה את זה? למה? מה ההבדל? למה בחורש אם בהמתו הוא חייב כאילו הוא עשה, חמר הבהמה עשתה, אז זה רק לאו של מחמר ושביטת בהמתו, וזה לא שהוא עשה, זה לא שהוא הוציא. דנו בזה הרבה מאוד. אני זוכר פעם שמעתי שיעור מהרב אושר וייס, הוא אמר, אני קראתי את דברי הרמב״ם 25 פעם, לא יודע איזה מספר כזה שהוא קרא את זה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עונה הרמב"ן ונאמר בזה שמפני שהחורש בבהמה הוא נותן עליה עול והוא כובש אותה תחת ידו וברשותו היא עומדת, כל המלאכה על שם האדם היא ובו היא תלויה, ואין הבהמה אלא ככלי ביד אומן, ואינו דומה למחמר שהבהמה היא הולכת לנפשה, אלא שיש לה התעוררות מעט מן המחמר. יש שהבינו בגלי טל לחלק בין אם עשה מעשה בידיו שמחזיק המחרישה ודוחקה באדמה שלא תעלה ונמצא שהוא חורש, הוא נותן עליה אור, כותב הרמב"ן, והוא כובש שתחת גלו ברשותו עומדת כל מלאכה על שם האדם, ובין מקרה שהבהמה עושה המלאכה לבדה כגון שהולכת ברשות הרבים עם המסע. אבל כבר כתב החזון איש בלמד וב סיף קטן ב' שמדברי חידושי הרמב"ן אין נראה כן שזה הפשט, והוא גם צידד שם שאין הדבר תלוי אם האדם המחזיק בבהמה הוא מחמר או לא. אלא מכיוון שמוליך הבהמה לתלמי השדה ואינו נותן לה לנטות אנה ואנה, וראי אי אפשר לה ללכת אלא אם תעקור רגבי אפר, לכן נחשבת הבהמה כגרזן ביד החוצב, והמלאכה מתייחסת לאדם שלא כמחמר, שאין השתתפות מכוונת של האדם בכל עת הליכתה, אלא על ידי התעוררות מועטת מצידו היא הולכת, ולכן אינה ככלי בידיו. אז כשהוא מוליך הבהמה לתלמי השדה ולא נותן לנטות לכאן ולכאן, ואי אפשר לבהמה ללכת אלא אם כן תעקבו רגבי עפר, לכן הבהמה נחשבת כגרזן ביד החוצב, מלאכה מתייחסת לאדם, אבל מחמר אין השתתפות מכוונת של האדם בכל עת הליכתה, כמו שיש בחורש, אלא על ידי קצת התעוררות מצד האדם הבהמה הולכת, ולכן הבהמה אינה ככלי בידיו, ולכן המלאכה מתייחסת לבהמה ולא לאדם. וזה הוציא החזון איש, שהחורש בטרקטור ממונה עם מנוע, אף על פי שהמכונה הולכת מכוח עצמה ואדם אינו מעביר אש, הרי זה חייב משום חורש ממש, שהמכונה היא ככלי בידו, בפני שהוא המנהיג אותו, הוא מכוון אותו. אגב, לפי הדברים הללו אפשר ליישב את קושיית האחרונים שדיברנו בשיעור הקודם, מדוע מותר להעמיד בהמה לסבי בשבת או לתינוק לינוק מאמו, מכיוון שאדם מצידו הוא רק מעורר קצת, אבל העיקר נעשה לא ממנו, מהתינוק, מהבהמה. עכשיו, המניח מצודה בשבת ולאחר זמן ניצודו בחיה עוף, פשט דברי התוספות בשבת מורה שפטור משום צד ואינו חייב, אלא אם כן ניצודו בשעה שמניח המצודה ותופסה. אינו חייב, אלא אם ניצודו בשעה שמניח המצודה וארץ תופס. בחזון איש, בבקם י' ד' י' ב' אורחם למד א' למד ח' א', נקט בפירוש דבריהם שאין חילוק בדבר. אין חילוק. שרי, אפילו אם באה החיה מיד, הלא הצידה נעשתה מכוח החיה. ובכל זאת, חייב, כי כך היא צורת המלאכה. אם כך, מה לי מיד? מה לי לאחר זמן? זוהי צורת המלאכה. אז פשט דברי התוספות מורים שפטור משום צד, ואינו חייב אלא אם ניצודו, בשעה שמניח המצודה ותופסה. והחזון איש אמר שאין לחלק. כי בין אם זה נעשה מיד, בין אם זה נעשה אחר כך, מה ההבדל? זה אותו צורת מלאכה, זה אותה צורת מלאכה. והוא נדחק לפרש דברי התוספות שלא כפשטות הלשון, אבל בתוספות הרש זכינו לאורו מחדש, וכן ברש במש מלהדיה, שאם ניצודו לאחר זמן פטור, אבל מה טעם החילוק? כבר בין כך, הצידה לא נעשתה מכוח האדם, אלא מכוח הניצוד. אבל לפי האמור, מובן. שאם הניח מצודה והלך לו, אז אין המלאכה מתייחסת לאדם עצמו, להחשיב המצודה ככלי בידו. מה שאין כן, כשניצוד מיד עם הנחתו, הרי זה נידון ככלי ביד הצייד. אם זה מיד, זה כמו כלי ביד הצייד. אם זה אחר כך, זה לא. המעניין הוא שהחזון איש הרי בעצמו במקום אחר, כפי שכבר הזכרנו, הוא הזכיר את החילוק הזה של כלי ביד אדם ולא כלי ביד אדם. אז מה שנעשה בתורות מעט והבהמה עושה את המלאכה, אז זה כבר מתייחס לבהמה, ומה שאין כן מה שאדם עושה בעצמו. אז זה חילוק של החזון איש. זה קצת מפתיע, שהוא לא משתמש בחילוק כאן במקום להידחק בפירוש דברי התוספות. אז כך גם כששלח כלבים לצוד אינו חייב, אלא אם כן השתתף בעצמו בצידה על ידי רדיפתו או הבהלתו את הצבי, כי רק באופן זה אנו דנים את הכלבים ככלי ביד הצד. מה שאין כן כשלח כלבים ולא יותר מזה, אין כאן עשיית מלאכה מתייחסת אל האדם, אלא דומה יותר למחמר אחר בהמתו, שמצד האדם אין שם אלא תורות מועטת, והבהמה היא שעושה את המלאכה. אז הוא צריך להשתתף בעצמו. אז הכלבים הם ככלי ביד הצד, אבל הוא לא משתף בעצמו, רק שולח את הכלבים, זה לא מספיק. מעניין, המגן אברהם כבר העיר על סתימת דברי הרמה שמשסה כבו אחר אחריה, יש מלאכת צידה, והוא לא חילק אם המעשה בעצמו או לא, כמו שחילק הרמב״ם. חומר למחשבה. אבל יכול להיות שהדברים נאמרו בדקדוק, כי יש אופנים שחייב אפילו ולא מעשה, כגון שהחיה סמוכה ואז הכלב נידון כלי ביד אדם, זה נעשה מיד. כך העיר הרב ידיד נפשי הרב בן ארזה, שהוא הרושם הגדול של שיעורי הרב עוזר, יש לו הערות מאוד דקדקניות. אלא שעדיין צריך להעמיק חקר בדין של משסה כלב בצבי לצוד אותו. אז אמרנו שכך היא דרך הציידים, וגם האדם עצמו משתתף בצידה, אבל בכל זאת יש חילוק בין זה ובין זורע ברוח מסייתו מלך עם מחרישה הרתומה לבהמה. שליחת הבהמה ונשיבת הרוח הם מעשים טבעיים, וראי האדם משתמש בכוחות טבעיים לעשות מלאכתו, ועל כך חייבה התורה. מה שאין כן, צידת הכלב הרי היא כוח מתחדש על ידי תורות הכלב לצוד. זה לא משהו טבעי, זה תורות הכלב, זה הטבע של זה העניין של הכלב. אפשר לומר טבע, אבל זה לא טבע. טבע זה הטבע של האוויר, של הרוח, טבע של בהמה ללכת, זה טבע. אבל פה אי אפשר להגיד שהכלב באופן טבעי צד את הבהמה. אפשר לדמות את זה למשסה כלב בחברו, פרק שני במסכת בבא קמא חבקים על עמוד ב', שפטור משום גרמה בנזיקין. וכתבו התוספות שאפילו הכניס ידו לתוך פי הכלב פטור, הכניס יד חברו לתוך פי כלב, פטור, גרמה. במה זה שונה ממעמיד בהמה הקמת חברו שחייב? אלא שהבהמה דרכה לאכול בלו התכוונות ורצון מיוחדים. בהמה אוכלת, טבע. אז זה ככלי בידו. ולכן חייב. זה כאילו שהעמיד מכונת אכילה פועלת מעצמה. מה שאין כן, שיסוי כלב אינו דבר הנעשה מאליו, אלא ידי התעוררות מיוחדת. זהו גדר כוונתו להזיק. זה מאפיין את אב נזיקין של קרן. כל פנים לדעת כמה ראשונים. מעשה הנפעל על ידי הבהמה בהתכוונות מיוחדת, לא דרך חילוכה הטבעי, שלא כאכילה שן והליכה דאורחיו, כמו שכתוב בבא קמא יוטט, או בריף בתחילת בבא קמא. שם זה הדרך, שן, רגל, זה הדרך לאכול. אבל קרן זה משהו שונה, זה עם התעוררות, זה עם כוונה מיוחדת. וגם שיסוי כלב צריך כוונה מיוחדת. וזה גרמה. הוא פטור. אם אדם מעמיד בהמתו על קמת חברו, אז הוא חייב בנזיקין, כי זה משהו שיקרה באופן טבעי, באופן אוטומטי, זה כמו במכונת אכילה. אבל שיסוי כלב צריך את התעוררות הבהמה. זה לא משהו טבעי אוטומטי. לכן ראינו בגמרא שמשסה כלב בחברו פטור משום גרם בבנזיקין. כי צריך את התעוררות הכלב. אז עכשיו נעבור מתחום הנזיקין לתחום השבתי. גם לעניין שבת. מאיך התהיתי לחייב במקרה כזה שאינו שימוש בכוח טבעי הקיים כבר, אלא אדם המפעיל את עוררות מחודשת אצל הכלב. והלאה, והכלב הולך וטורף. אם כן, בדין הוא שהפעולה צריכה להתייחס לכלב. ואילו האדם אינו אלא גורם אצל הכלב למעשה הצידה. אז למה רמב"ם מחייב את האדם? פה צריך את התעוררות הכלב. בנזיקין זה גרמה הוא פטור אם הוא משסה כלב. צריך את התעוררות הכלב. כך גם בשבת צריך להיות פטור, צריך את התעוררות הכלב. אי אפשר לומר שזה דבר טבעי. אז כדי ליישב את זה אנחנו צריכים להגדיר מלאכת צידה, ומתוך כך הדברים יתבררו. אבל זה העבודה שלנו בסייעתא דשמיא, אם השם ייתן את הכוח ואת המוח ואת הרצון בעזרת השם בשיעור הבא. ויהי רצון שנזכה כולנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום לכם אהובה, ידידי מרן.